שלום לכולם, אנחנו בעזרת השם נדבר היום על חממות, מצעים מנותקים, נושא מאוד מעניין, מיוחד, הלכתית, מחשבתית, נותן הרבה נקודות מחשבה בענייני שמיטה, בענייני הלכה וטכנולוגיה. אז אני אשתף במצגת. אז אתם רואים את המצגת?
כן.
טוב. הנושא שלנו הוא חממות ומצעים מנותקים. אנחנו דיברנו על היתר המכירה, שהיתר המכירה, ראינו, מצד אחד הוא עובד, מצד שני, כבר הרב קוק רצה שנצמצם כמה שיותר, לא צריך למכור אדמה בארץ ישראל לגוי, ולא להפקיע את כל השמיטה. דיברנו על הפתרון של אוצר ביידין, שהוא פתרון מצוין, אבל אוצר ביידין לא מאפשר זריעה. אוצר ביידין מאפשר כתיף, הוא לא מאפשר זריעה, ואז יש לנו בעיה, בסדר, פירות הסתדרנו, אולי ירקות בתחילת השנה. מה עושים כל השנה בירקות? והפתרון שאנחנו נדבר עליו היום, הוא הפתרון של חממות ומצעים מנותקים. הפתרון הזה הוא פתרון שיכול לאפשר גם זריעה, אנחנו צריך ללמוד ולהבין אותו. הפתרון הזה, דיברנו על יסודות בענייני בית, בשמיטה, בזריעה, לפני שנה בערך, כשדיברנו על מלאכת זורע בשמיטה. אז אני מתאר לעצמי שלא כולם זוכרים את הכל, אולי לא כולם היו בשיעור הקודם, אז אנחנו נראה עקרונות עכשיו, לא נעשה את הכל, כל הדברים שראינו שם, כי אנחנו צריכים להתקדם לעוד דברים נוספים שלא דיברנו עליהם שם. אתם רואים חממה. חממה, מבחינתנו, בהגדרה שלנו, זה שווה בית. כשאנחנו מדברים על חממה, מה שנקרא בית, הכוונה שיש גג, כמו חממה. כשאנחנו מדברים על בית או על חממה, אנחנו מדברים על דבר שגדל באדמה עצמה. שימו לב לתמונה הבאה, יש כאן גג, אבל העץ גדל בתוך האדמה. על זה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על חממה או על בית. אומר הירושלמי, עורלה פרק א', רבי יוחנן בשם רבי ינאי, אילן שנטעו בתוך הבית, חייב ועורלה ופטור מן המעשות. תכתיב, עשר תעשר את כל תבועת זרחה יוצא השדה. כלומר, לגבי מעשרות כתוב שדה. הירושלים מבין שאם יש בית, כלומר אם יש גג, זה לא נקרא שדה. ולכן בית פטור ממעשרות, לפחות מדאורייתא. לעומת זאת, עורלה לא כתוב שם שדה. עורלה כתוב, תבואו לארץ, שלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא כתוב שדה. ולכן, חייב בעורלה, זאת אומרת, אם יש גג, יש חיוב של עורלה, אין חיוב של מעשרות, כי במעשרות כתוב שדה, ובית זה לא שדה. מה קורה בשמיטה? ובשביעית צריכה, לכתיב ושבת הארץ שבת להשם, וכתיב שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור. אז בשמיטה זה לא ברור, כי בשמיטה מצד אחד כתוב שדך לא תזרע, ואם כך, אם יש גג, נגיד שאין חיוב שמיטה. מצד שני, התורה גם אומרת, ושבתה הארץ שבת להשם. כאן בפסוק הזה לא כתוב שדה, כתוב ושבתה הארץ, אז גם אם יש גג, זה עדיין ארץ ישראל, וממילא זה חייב בשמיטה. אז יש לנו ספק בדברי הירושלמי, האם כשיש גג חייב בשמיטה או פטור? איך נכריע את הספק? בעל פיית השולחן, רבי ישראל משקלוב, שהיה מתלמידי הגר"א, עלה לארץ וכתב את פיית השולחן על ענייני מצוות התלויות בארץ, והוא כותב שם שזה למעשה החלק החמישי של השולחן ערוך, אותם דברים של השולחן ערוך פחות דיבר עליהם, למשל אין הלכות שביעית בשולחן ערוך. בעל פיית השולחן מדבר, אומר בעל פיית השולחן, שכיוון ששביעית בזמן הזה דרבנן, ספק דרבנן לכולה, ולכן מותר לזרוע בתוך בית. אז יש לנו ספק, אבל שמיטה דרבנן, ולכן צריך להכריע לכולם. לכן מותר לזרוע כשיש גג, אפילו שאתה זורע בתוך אדמה. החזון איש אומר שיש להחמיר. למה יש להחמיר? אומר החזון איש, הספק כאן הוא לא ספק דרבנן. באמת זה ספק דאורייתא. למה? כי אתה מנסה להכריע בהבנת הפסוקים. אתה מנסה להכריע מה התורה התכוונה. כיוון שהניסיון להכריע אותנו בהבנת הפסוקים, לכן זה ספק דאורייתא. נכון ששביט בזמן הזה דרבנן, אבל קודם כל תכריע בפסוקים. יש לך ספק בפסוקים, אם כשיש בית חייב בשביטה, לא חייב, תשובה חייב, כי זה ספק דאורייתא. עכשיו את כל דיני הדאורייתא תעתיק לדרבנן. מה אתה מעתיק? אתה מעתיק שבית חייב בשמיטה. לכן, כיוון שמקור הספק בדאורייתא, מדובר על ספק דאורייתא ולא דרבנן. דבר שני, אומר רב שלמה זלמן, גם אם נכריע לכולה, מי אמר לך בירושלמי שזה מותר לך תחילה? אולי עדיין יש איסור דרבנן, הירושלמי דיבר בפסוקים, אבל לא ברור שהדבר יהיה מותר לך תחילה. אז אם כך, יש לנו את הירושלמי, יש לנו בירושלמי את הפירוש של בעל פאת השולחן, שהוא אומר ספק דרבנן, ולפי זה הבעיה לכולה, צריך לפסוק לכולה. יש לנו מצד שני את דעת החזון איש, שהספק בדאורייתא, והזדינן לחומרא. אז זאת נקודה אחת, שאנחנו באמת לא נוהגים להקל, לזרוע בחממה, בתוך הקרקע. אני עוזב את הדבר הזה, ואני עובר עכשיו לעציץ. זריעה של עציץ בשמיטה. כשאנחנו מדברים על עציץ, אנחנו מדברים עכשיו על עציץ שהוא על אדמה, עציץ נקוב, מונח ישירות על גבי האדמה, הוא לא חלק מהאדמה, אבל עציץ נקוב שמונח על אדמה. במקרה הזה, הגמרא בשבת, בצדיק ה', אומרת, תולש מהציץ נקוב חייב, מעינו נקוב פטור. דברים ברורים, הציץ נקוב נחשב כמו אדמה. כך אומר הרמב"ם גם כן לגבי כלאיים, הציץ נקוב נחשב כמו אדמה. אז הציץ נקוב זה ממש חיוב, מדאורייתא, הכל רגיל, אתה זורע והציץ נקוב, למרות שאתה יכול להרים אותו, כאילו זרעת באדמה. הדבר הזה הוא כנראה גם בשמיטה, לא כתוב שום דבר על השמיטה בצורה מפורשת, אבל אין סיבה לחלק. מצאנו בכמה מצוות התליות בארץ ומצאנו בשבת, אז כנראה גם בשמיטה זה אותו דבר. עכשיו הדבר הזה הוא גם עם העציץ באוויר. למשל במקרה הזה מדובר על הציצים באוויר. גם אם זה באוויר, אנחנו רואים שזה מחובר לאדמה. יש ריטווה וגיטין שמסתפק כשזה מעל 10 טפחים, אולי זה כתלוש, אבל בעיקרון, אם זה באוויר, אנחנו עדיין מחשיבים את זה כאדמה, כלומר, הציץ נקוף, בלי גג מלמעלה, עם חורים, בין אם מונח על הקרקע, בין אם מונח בגובה, נחשב כמו גינה, ואנחנו נטפל בו לפי הכללים שמטפלים בגינה בבית. אז דיברנו על חממה,
הרב, יש מי שאומר שגם עציץ נקוב שמונח על הארץ לא נחשב כקרקע, או שאין דעה כזאת?
עציץ לא נקוב?
עציץ נקוב.
נקוב, אין דעה כזאת. לגבי עציץ נקוב, אין דעה כזאת. עכשיו, דיברנו על חממה, ודיברנו על עציץ נקוב. שניהם אסורים, השורה התחתונה. יש לנו עציץ שאינו נקוב על אדמה, זאת אומרת עציץ עם תחתית מתחת מונח על אדמה. בדרך כלל, ראינו גם קודם, יש איסורי דרבנן בעציץ שאינו נקוב. ראינו קודם, בשבת, בכלאיים, יש איסורי דרבנן בעציץ שאינו נקוב, ולגבי שמיטה לא כתוב בצורה מפורשת, רב שלמה זלמן הסתפק, אולי לא גזרו על שמיטה כי זה פעם משבע שנים, אולי לא על כל דבר גזרו, אבל בשורה התחתונה אנחנו אוסרים, וגם רב שלמה זלמן אוסר, עציץ שאינו נקור מדרבנן בשמיטה, רב שטוי וזלמן, זה בתשובה בשו"ת מנחת שלמה, חלק א', סימן מ"א. אז מה ראינו עד עכשיו? ראינו שגג אסור, ראינו שעציץ עם חורים, עציץ נקוב אסור מדי אורייתא, ראינו שעציץ לא נקוב אסור מדי רבנן. וכאן אומר החזון איש, כאשר מדובר על בית פלוס עציץ, יש גם גג וגם עציץ שאינו נקוב. במקרה כזה, אומר החזון איש, שמי שמקל, יש לו במה לסמוך. אחרי שתעת השולחן התיר אפילו בית ועציץ נקוב, אז אם יש לי בית פלוס עציץ לא נקוב ומקל, יש לו על מה לסמוך. ומה הסיבה של החזון איש? זו אפשרות אחת שזה כמו ספק ספיקה, יש לנו ספק עם זריעה בתוך בית מותרת, ואולי עציץ שלא נקוב מותר, אז אולי החיבור של שני מקל, או שהעציץ שלא נקוב הוא רק דרבנן. אז החזון איש אמר, צריך לחזור למקור, צריך לחזור למקור, כשאתה מדבר על גג, אבל אם זה בעציץ שאינו נקוב, אז כאן אפשר להגיד, כיוון שהעציץ שאינו נקוב, בוודאי דרבנן, ספק דרבנן לכולה. מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, הסביר בדרך נוספת, למה אפשר להקל בעציץ שאינו נקוב בתוך בית. ראינו שהירושלמי מסתפק, שבשמידה כתוב סדחה לא תזרע, ואז ברור, שאם יש גג, זה לא שדה וזה בסדר, אבל כתוב גם ושבתה ארץ שבת להשם, וארץ, גם אם יש גג, זה עדיין ארץ ישראל. אומר הרב ליכטנשטיין, כאשר מדובר בחממות ומצעים מנותקים, ממה נפשך אין בעיה? מצד אחד זה חממה, והירושלמי אמר שזה לא שדה. אז לפי הפסוק, שדך לא תזרע, אין לי בעיה. כי שדך לא תזרע, אומר, יש פה חממה, זה לא שדה. הירושלמי אמר, רגע, רגע, אבל יש עוד פסוק, שבתה הארץ. מה זה הארץ? הארץ זה ארץ ישראל. אבל אם זה מנותק מהארץ, אם זה בעציץ שאינו נקוב, אז אין בעיה מהפסוק של שבתה הארץ. כלומר, אני מכסה את שני הדברים. את הפסוק שדך לא תזרע, אני מכסה על ידי זה שיש לי גג. את הפסוק ושבתה הארץ, אני מכסה על ידי זה שהעציץ מנותק, והוא לא חלק מארץ ישראל. ולפי זה הרעיון של עציץ, מנותק וגג, שכאילו זה מצע מרחף, זה לא בארץ ישראל. זריעה נאסרה בארץ ישראל. זה מנותק מלמטה, מנותק מלמעלה, וזה לא חלק מארץ ישראל, ולכן אין עליו דיני שמיטה. הרב ליכטנשטיין אמר את הדברים מלמדנות, לא אמר אותם הלכה למעשה, כן? אנחנו לוקחים את הדברים האלה, מביאים אותם לכאן. ולכן, בעציץ שאינו נקוב בבית, אין בעיה לטפל כרגיל, כי יש גם גג, וגם תחתית. אם חסר אחד מהדברים, כמו שראינו, אם יש למשל מקום שיש גג, אבל זה בתוך האדמה, או אם יש מקרה אחר, שזה מנותק מהאדמה, אבל בלי גג, יהיה מותר לטפל רק לפי דיני שמיטה, לפי דיני הגינה בשמיטה, מה מותר לעשות? מלאכות דרבנן, להשקות, לעוקמי ולא לעברויה, כדי לשמור על הקיים ולא להוסיף וכו'. אבל אם יש את שני התנאים, גם גג, וגם תחתית מותר, מצד הדין אפילו לזרוע בבית, משתדים לא כך לזרוע, אבל בטח טיפול רגיל בעציצים אפשר, וגם בבית צורך מאכל וכו'. עכשיו, אנחנו עוברים לחקלאות. על בסיס הדבר הזה, המציאו את הדבר שנקרא חממות ומצעים מנותקים, יש חממות מלמעלה, והעציצים נמצאים על גבי מתכת, או על גבי דבר אחר, ויש גם שכבה של פוליאטילן מלמטה, של איזה פלסטיק, מנותקים מלמעלה ומלמעלה. האם הדבר הזה באמת טוב? האם זו דרך נכונה? פשוט מנחת יצחק חלק י' סימן קופת זין, אומר, כל הדבר הזה זה פולמוס בשנת תפשין נון א', אז הכל עולה לאוויר העולם, רוצים להתחיל בגוש קטיף, לזרוע בחממות ומצעים מנותקים. אומר המנחת יצחק, חממות שני, כיוון שמיועדים לכך, ורגילים להקימה משטחים נרחבים, ולזרוע בהם. ואם כן, יש להם דין שדה, ולא דמיה לבעת הירושלמי, לנותיה בבית. אומר המנחת יצחק, הירושלמי דיבר על משהו שלא רגילים לזרוע. שם את הגג, לא רגילים לזרוע. לכן זה לא שדה. אבל אם מדובר על חממות שמיועדות לכך, ממילא על זה בכלל לא דיבר הירושלמי. וזה דבר שצריך לאסור. כך אומר מנחת יצחק, חלק י' סימן קט זין. הרב אוזנר, פשוט שבט הלוי, חלק ח' סימן ריש מם וב. באתי היום להשיב מפני הכבוד שרבו ברוב נבודכם, הצעתי מפני עוני בעניין בעיית השביעית הבאה עלינו לתורה. אשר קרוב שאי אפשר, אנחנו אומרים על שביתה תשנ"ב, שאי אפשר בשום אופן להשתמש בשדה הערבים בני סכנת נפש ממש למשביחים. כלומר, אתם לא יכולים לקנות מהערבים. והברירה עומדת לפניכם לקחת הירקות מחקלאים יהודים אשר לחבל ארץ נקרא גוש קטיף. אחרי העיר עזה, אתם זוכרים את גוש קטיף? והם המתכוננים לגדל ירקות בתוך חממות, ביתנים סגורים למעלה ובכל הצדדים, בשטיחים של פלסטיק עבים, והם המכניסים שם עציצים שאינם נקובים, גם של פלסטיק, ובתוך העציצים הם מעלים אפר ודשן ושם יזרעו. זה עיקר השאלה. מושר הכולות בנונן יבואו בהמשך דברים. בקיצור, הוא נשאל אם בגוש קטיף אפשר לגדל בחממות ובמצעים מנותקים. ובהמשך התשובה הוא אומר, יש כמה סיבות להקל. אם כך יוצא להלכה שיש אפנינו צירוף של כמה קולות למעשה. א', זריעה בתוך בית, ראינו שהירושלמי הסתפק, פעת השולחן בכלל הכריע לכולם. ב', שביעית בזמן הזה, שהיא דרבנן. ג', עציץ שאינו נקוב, ראינו שעציץ שאינו נקוב, הוא דרבנן, ואולי המקום לדון בכלל אם הוא נעשר בשביתה. ד', הספק של חבל ארץ זה, אם נתקדש בכלל, קדושה שנייה, כלומר גוש קטיף, לא ברור אם זה קדוש וקדושה שנייה. לא קדוש, ואז כמו שנקרא, עולי מצרים, אולי זה יותר קל. היי, מה שהצעתם, שהמלאכות יעשו על ידי גויים. אז יש לנו כאן כמה קולות, ונראה שהשבט הלוי אומר, בסדר, אפשר להקל בדבר. זה היה כל זה, שימו לב, תשובה, חלק ח' סימן ריש מם וב. מה קורה בסימן ריש מם זין?
הרב יכול רגע להסביר למה גוש קטיף יש ספק אם זה בקדושה שנייה?
אז יהיה לנו שום שלם על זה, אז אני לא אגיד את זה עכשיו, בסדר? אנחנו נדבר על זה בעזרת השם. שבט הלוי בתשובה הבאה, חלק ח' סימן ריש מם זין. זה כמה שקיבלתי מכתבו היקר בעניין קביעות הלכה למעשה וגידולי עציץ שאינו נקוב בחממות. וכבודו נרו יאיר שלח לי גם כן מכתב מידידי הגאון, רב שלוים וזלמן אויר ועכשוויתה, שבו נוטה להקל. כלומר, אותו בן אדם שולח לו שרשע זה רווח בכל, ואומר, עכשיו שבט הלוי גם כן יצטרף לכולה. מה הוא אומר? וברוך השם, שלא לדידי צריכים וראוי לסמוך עליו לבד. מצוין, רב שלוים מזלמן יתיר, תוציא אותי מהתמונה, תעזבו אותי, ראוי לסמוך על רב שלוים מזלמן, לא צריך אותי. מה כל כך הלחיץ אותו? הרי מקודם ראינו שהוא חושב שזה בסדר. ראינו את כל הנימוקים להתיר. בחלק ט' בסימן ריש למד זין הוא מבאר, חוששני אם זה רצון חזל. לעשות יותר כזה, לזרוע ולקצור מחדש בשביעית בכל ארץ הקודש. אני לא יודע אם זה רצון חזל. פתאום כל הארץ מתחילה להיזרע. האם באמת זאת הכוונה? למרות הדברים האלה, רב שלוים זלמן אוירבך, במנחת שלמה חלק ג' סימן קנ"ח, זריעה בחממות בשביעית, כ"ה באדר תשנ"א, לידידי הרב קלמן כהנא שליט"א, קיבלתי קראת מכתבו, עברתם מאמרים, והנה להשיב בתשובה קצרה, אילו היינו פוסקים ששביעית בזמן זה מדאורייתא, הייתי חושש קצת, אם ראוי רצוי לקבוע לרבים מזרוע לכתחילה וחממות של זמננו, אשר כן הוא ממש דרך הזורעים. אז אני קצת אומר, הייתי בלחץ קצת, אם שביעית הייתה דאורייתא, אבל כיוון ששביעית בזמן זה דרבנן, חושבני שנכון מאוד לקבוע את הדבר למעשה, כמו שכתב כתר, יחד עם צירוף עציץ שאינו נקוב, גם לעניין דלת העבודות וקדושת הפירות. אומר רב שלוים מזלמן, היום שביעית בזמן זה דרבנן, כדאי ללכת בדרך הזאת, כדאי לזרוע בחממות ומצעים מנותקים, ואז אפשר לעשות גם מלאכות דאורייתא, היבול לא קדוש בקדושת שביעית, ואני חושב שזה פתרון טוב. כך אמר רב שלמה זלמן, הרב אליושיב, גם הוא הסכים לפתרון הזה, אבל הוא כתב עוד כמה דברים. הוא אומר, יש מקום לדין, להקל, לזרוע בחממה גידולים שאין החממה מועילה לה. החקלאי משאיר את הגג רק מחמת שנת השמיטה. הוא אומר הרב אליושיב, יש מקרים שהחממה לא טובה לגידולים. כל החממה זה בשביל השמיטה. זה אני יכול להתיר. עכשיו צריך לדעת שהרבה חממות, הרבה חממות לא טובות לגידולים, אמנם מגדלים את זה לא רק בשנת שמיטה, אבל פותרים את הבעיה על ידי וינטלטורים, על ידי כל מיני דברים אחרים שמקררים, כי החממה מאוד חמה. למה שמים את החממות? או בגלל שמיטה, או למשל בגלל גידול של חרקים. אז רוצים את זה, אבל זה כשלעצמו לא טוב. צריך את הוינטלטורים, צריך... הרב אליושיב קצת מסתפק בסעיף הבא, גידולים משמחה חקלאית, אין הגג להם תועלת, אולם מבחינה אחרת משאירים את הגג כגון גידולים של ירקות, ללא תולים יש להסתפק. אבל לכאורה באמת, הגגות האלה, הם באמת, כשלעצמם, הם לא טובים, יש משהו שמתקן אותם, אז יכול להיות שזה לא בעיה. בחוץ מזה, השאלה אם אכפת לי, אם זה טוב או לא טוב. יש כאן גזירת הכתוב, מי אמר לך שגזירת הכתוב בגלל שזה טוב, לא טוב לחקלאות? תורה אומרת, נאסר בשדה, אם יש גג, לא נאסר. אנחנו לא רגילים בדרך כלל לתת טעם הדקרה בכל מיני הלכות כאלה. למעשה אומר הרב אליושיב, מותר למכור את העציצים שאינם מקובים, הניצים החמה לגוי, והזריעה תיעשה על ידי גוי. ואז מותר ליהודי לעבוד בעציצים אלו מלאכות דרבנן, ומלאכת קצירה תעשה על ידי גוי, ואין מגידולים אלו קדושת שביעית, אין הבדל בין גוש קטיף למקומות אחרים. כלומר, למעשה, אם היו לנו מקודם תנאים שצריך גג, שצריך שהעציצים יהיו מנותקים, יש עוד תנאי שנחלקו עליו, אבל נוהגים להחמיר או שיהיה גם דפנות, קירות לפחות בגובה 80 סנטימטר. אומר הרב אליושיב, אני רוצה עוד שני דברים. אני רוצה שתמכרו את העציצים לגוי. למכור עציצים לגוי זה לא בעיה, אסור למכור אדמת ארץ ישראל לגוי. למכור עציצים לגוי זה לא בעיה. וגם הוא אומר, אני רוצה שמלאכות דאורייתא, כלומר הזריעה, הקצירה יעשו על ידי גויים. כל השאר מלאכות רבנן יכולים לעשות על ידי יהודי. גם הדבר הזה הוא לא כל כך בעייתי היום, יש כמעט בכל המקומות האלה תאילנדים, אז אפשר לעשות את זה על ידי גוי. והוא אומר שאין קדושת שביעית בגידול, וזה לא משנה אם זה גוש קטיף או לא גוש קטיף. עכשיו, כל הדבר הזה מעורר אותנו שאלה למעשה. זה נכון? זה לא נכון? זה פתרון רצוי? לא פתרון רצוי? אז קודם כל, הפתרון הזה, החזון איש בעצמו, הציע לקיבוץ חפץ חיים. יש לנו תמונה משם, אתם יכולים לראות. אתם רואים שהחממות האלה די, איך הייתי אומר, רעועות, אבל זה אין החממות, על פי הנחייתו של החזון איש. גידלו שם בצורה הידרופונית, כבר אז, וכל מיני צורות עם החממות האלה. ולמעשה, אני חושב שאין כאן בכלל בעיה של הערמה, לא רצון חז"ל, קודם כל ברור שאין לנו שאלה של דאורייתא. הציץ לא נקוב הוא דרבנן, כלומר אין ספק שמדאורייתא אנחנו יצאנו. כל השאלות זה מדרבנן ובתיאולוגיה דרבנן. אני רוצה להסביר קצת. לפני 7 שנים נתתי שיעור בכנסת, הזכרתי לכם אותו בהקשר אחר פעם. אז חברת כנסת אחת באה לאחרי זה אומרת, תשמע, אתה יודע מה? אני מציע שבמקום שמיטת קרקעות, נעשה שמיטת דייגים. אמרת לה, מה את מתכוונת? היא אומרת, תשמע, החקלאות זה דווקא טוב שימשיכו לעבוד, אבל דייג, יש יותר מדי דייג, זה טוב לעצור שנה אחת שיש שמיטת דייגים. היא אומרת את זה, כאילו ככה, את כל הטעמים של השמיטה והפסקת עבודה ודברים, כל הטעמים האלה נחמדים, אבל לא ככה פוסקים עליך. הייטק ממשיך לעבוד, כולם עובדים בשמיטה, כן? מה שנקרא היום, בואו, כולם עובדים בשמיטה היום. זה לא שאתה אומר, התורה רוצה שכולנו נפסיק לעבוד, התורה רוצה שלא נעבוד באדמת ארץ ישראל. למה? לא יודע, לא כתוב בתורה, אבל אולי אפשר להבין שזה שבת הארץ, קדושת הארץ, שבת להשם, שאתה מראה שארץ ישראל שייכת לקדוש ברוך הוא. יש עוד הרבה טעמים נוספים, אבל זה מה שכתוב. אלה הדברים שכתובים. דייגים, זה לא קשור לאדמת ארץ ישראל, אין שום בעיה שדייגים ימשיכו לעבוד. הציצים שמנותקים מלמטה, מנותקים מלמעלה, הם לא בארץ ישראל, זה משהו מנותק לגמרי, זה לא קשור לארץ ישראל, אין זה שום בעיה. אם כולם היו חקלאים, וזה יכול להיות שהיינו רואים, שמה, רצון חזל, שבשביעית לא יעבדו, לקיים את רצון התורה, זה לא קיים היום, היום כולם עובדים בשמיטה. כלומר, הבעיה לא מצד העבודה, ולא מצד הפסקת החקלאים, הבעיה מצד הבעלות בארץ, מצד ארץ ישראל. אם זה מנותק מהאדמה, אז הדבר הזה לא בעייתי ולא קיים, ובצורה כזאת, מצעים מנותקים או הידרופונים היום, אפשר גם לזרוע בשמיטה, וזה מאפשר דבר שכמו שאמרנו, שאין אותו באוצר בדין או בדברים אחרים, הסברנו שזה לא הרמה, ואני רוצה להגיד עוד דבר, יש כל מיני תנאים לזה, שאני לא אכנס אליהם עכשיו, יש כל מיני תנאים, איך זה צריך להיות, עם גז וניתוק באדמה, אבל יש היום המון דברים מרשימים מבחינה טכנולוגית, יש היום למשל רובוט מיוחד לחממת ירק, מבצע גיזום, האבקה, קציר, יש לנו חממה רובוטית, הרובוט זורע, הרובוט לוקח ומעביר איזה מסלול כזה את כל הדברים ומשקיע אותם בזמן הנכון, אחרי זה הוא לוקח והוא חותך אותם, והוא שם בסקיות והוא אורז, כלומר זה לא רק חברות ממציאים מנותקים, הכל ידי רובוטים. אם הרב אליושיב רצה שיהיה על ידי גוי, אז כאן רובוט עושה את הכל, חממות, מציאים מנותקים על ידי גוי, וזה הולך להיות בשמיטה הבאה עוד יותר. יש היום בהרבה תחומים דברים כאלה שהם מפליאים, אני אתן לכם למשל דוגמה, יש לנו דברים כאלה שקשורים לכתיף, יש המון דוגמאות להראות שאנחנו לא נראה כרגע, אבל יש דברים שקשורים למשל לקטיף, בואו נראה ממש רגע, נראה לכם קטיף, רגע, בסדר, אתם רואים את המסך?
כן.
למכונה הזאת יש 12 זרועות רובוטיות, 6 בכל צד, אבל לא מספיק שיהיו לה הרבה זרועות כשהן יהיו מהירות. על כל זרוע יש גם מצלמה שצריכה לזהות את הגודל של התפוח, האם הוא בגודל המתאים, והאם הוא גם בצבע. את התפוח הזה היא לא תקטור, אבל את התפוח הזה, עם הצבע האדום כבר, היא תדע לקחת לסל. אני חושב שהקטיף שלנו, כמו שאפשר לראות, הוא מחכה את הקטיף הידני. בכל מטע בעונת הקטיף עובדים מאות אנשים מדי יום כדי להבין את אדם אחד יכול ללא הפסקות אוכל ושתייה. נכנסים לשורה, לוחצים על כפתור ומחכים למכלים בסוף שייצאו. רובוטים שעושים את העבודה בפחות עלות, כלומר פחות כוח אדם יקר, בסוף יובילו להורדת מחירים ולהמשך סגסוג חקלאות, גם אם הכותפים בסוף לא יהיו אנושיים, אלא מכונות.
טוב, אז זה רק דוגמה. יש היום המון המון דברים, יש היום ארון, שבתוך הארון הזה מגדלים, יש כבר ברמי לוי במישור אדומים, ארון, הכל בפנים גדל בצורה הידרופונית ואתה כותף וזה ממשיך לגדל, גם בבית, גם בחוץ, עד השמיטה הבאה היו עוד הרבה דברים כאלה. אז אני מאמין שכל הדברים האלה, למה עושים אותם? עושים אותם כנראה גם של העולם, אבל העיקר זה עם ישראל. אז כנראה הכל הכנות לשמיטה, אתם מבינים? בשמיטה הבאה יהיו לנו חוץ מאוצר בית דין, יהיו מלא דברים וכל מיני דברים רובוטים וחממות. אנחנו צריכים כמובן לחשוב איך חקלאים ימצאו גם דברים נוספים לעשות, אני לא דואג. כשמתקדמים דברים כאלה, תמיד יש בסוף גם עבודה בתחומים אחרים, ונהיים יותר טובים ויותר משוכללים. אז אני חושב שבסך הכל, זה חלק מהברכה של התורה. כשהתורה אומרת, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, תראו היום, וגם פעם, זה לא יעזור לגמרי ברכה בשנה השישית. כשהתורה מדברת על ברכה של בשנה השישית, היא מדברת על תבועה, כי תבועה אפשר לשמור. אז היום אנחנו יודעים לשמור יותר דברים. אז ברכה כזאת בתפוחי אדמה, יש דברים שזה יכול לעזור לנו. פירות, טוב, זה לא קשור כל כך, פירות יש לנו את הפתרון של צער בידים. ירקות, אתם יודעים, פעם לא אכלו ירקות, לא מפפונים ולא עגבניות, היו אוכלים קצת פה ושם, היו עונות. זה הדור החדש. זה עשרות שנים, אפילו כשהייתי ילד לא היה עגבניות כל השנה. זה היה לפי עונות, אתם מבינים? זה שיש לנו כל הזמן עגבניות, מפפונים. ושאמא דואגת עם הילד, לא יהיה לו מפפון ופלפל כל יום ימות. חייב לאכול גם ירוק וגם אדום, זה מצוין, אבל כן, זה דברים שלא היו. אנחנו בדור של משיח, של גאולה, אז הדברים האלה היו, אבל כאן יש בעצים, יהיה לנו תוצר בידים. בכל הירקות חלק יהיה ברכה בשישית, ויהיה יישום שישית בתבועה ודברים אחרים. חלק יהיה מצאים מנותקים, וחלק יהיה על ידי רובוטים, ואז יהיה אפשר לקחת שמיטה, לפי הלכות שמיטה ישראלית מעודרת, בלי להזדקק לגויים, וגם בלי צורך בעזרת השם בעתיד, גם ביתר המחירה. אז רציתי לשתף אתכם קצת גם במחשבות, בדברים עתידיים. אם יש שאלות, אני מוכן לענות.
הרב, האם נותר ליהודי להפעיל את הרובוט הזה בשנת השמיטה? הם צריכים גוי להפעיל אותו?
תראה, זאת שאלה טובה. מבחינה מעשית זה לא בעיה, כי אנחנו מדברים על ללחוץ אנטר פעם בשבוע. כן, זה לא בעיה, זה רק הלכתית שיש מקום לדון בזה. רוב המקרים שתלוי איזה, יש רובוטים שהם עובדים בתוך חממות ומצעים מנותקים, ואז זה לא בעיה, גם יהודי יכול להפעיל את זה, הכל סגור. רובוט שעובד בכתיף כמו הרובוט הזה, אז כאן אנחנו כן נצטרך, או שגוי יפעיל, או שזה יהיה בגרמה, תלחץ עכשיו, אבל זה יתרחש, תתחיל לעבוד רק עוד רבע שעה, או משהו כזה, אולי שילוב של שני הדברים, אני מאמין שכן נצטרך את זה בכל אופן וחלק מהדברים, אבל זה לא בעיה, זה כאילו פעולה אחת של פעם בשבוע, אז עם זה נתמודד. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו נעצור כאן, אנחנו עכשיו בסיום זמן, בעזרת השם, שתהיה לכם הצלחה גדולה ושמחה גדולה, שקדוש ברוך הוא יברך מעשי ידכם ויצליח דרככם, בכל מה שאתם עושים, שתהיה לכם ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא גדולה.